הנושא שאנחנו עוסקים בו זה גדולתו של עם ישראל. אנחנו שייכים לעם ישראל. והרב עושה כאן מה מיוחד בעם ישראל, מה מייחד אותו, מה מיוחד שבו, מה גדולתו, וישכה לגוי גדול, כמו שנאמר. כמו שנאמר לאברהם אבינו. אז התחלנו בשיעור הקודם, תפתחו בבקשה בדף נ"ה, סעיף A, באמצע, ככה שהוא עוסק בגדולה של עם ישראל. נאמר ב10 שעות שורות מלמעלה, כן? נשמתנו מקפת עולם ומלואו, כן רואים? נשמתנו מקפת עולם ומלואו. בדף נ"ה, אורות התחייה, סעיף A, כן. נשמתנו מקפת עולם ומלואו, ומצגת אותו על בסיס אחדותו העליון, משום כך, בגלל שזה הנשמה שלנו, היא בקרבה תמה וכוללת, ואין בה כלל אותם הניגודים והרכבות השונים, הרגלים בנשמות עם ולשון. גוי אחד אנחנו, אחד כייחודו של עולם. אני רוצה להתייחס לרעיון הזה אליהם. כל יהודי אומר, שמתפלל כמובן, אומר כל יום שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. העניין הזה של האחד הזה שאנחנו אומרים בקריאת שמע, שהמשמעות של המושג אחד, שהוא אחד, אז אחד, הוא חזק של להסביר את העניין הזה של האחד, הוא למעלה, הוא למטה, הוא לפנים, הוא לאחור. יש כאלה אומרים, בהלכה כתוב, שיניע את הראש שלו ככה, בצורה כזאת, שמבטא את האחד הזה. זאת אומרת, שהאחד נמצא בכל הכיוונים. למרות שהכיוונים שונים, צפון, דרום, מזרח, מערב, למעלה, למטה. בכל זאת, אנחנו, יש בנו את ההכרה הזאת, את הנשמה הזאת, המכרת באחדות ההוויה. שכל ההוויה כולה, כל הבריאה כולה היא אחת. למרות שאתה חי בעולם משתנה, לכאורה. הכל משתנה, יש כיוונים שונים. כמו שאמר, זה דרך אגב בא לידי ביטוי בנוע של הלולב. בלולב, אנחנו מחזיקים את הלולב, נענים אותו לכל הכיוונים, למעלה, למטה, לכל הצדדים, וכולי. אבל כל פעם שמזכירים את שם השם, אומרים, אנא השם, עומדים. לא זזים, כמו בול עץ. כשמגיעים לכיוונים, מנענים. עומדים, מזכירים שם השם. למה? אחד, לא משתנה. אנחנו חיים בעולם משתנה, לכאורה, שבתוך העולם המשתנה הזה יש איזו מציאות שהיא לא משתנה, שהיא אחת, שהיא כל הזמן לא משתנה, לא בזמן, לא במקום, כל הזמן זה אותו דבר. איך הדברים האלה מתחברים? הבלתי משתנה עם המשתנה. האין סופי, שהוא בלתי משתנה, עם הסופי, שהוא כמה משתנה, ולכאורה. זה עניינו של עם ישראל. זה נשמתו של עם ישראל. זאת אומרת, לאחד את כל הבריאה כולה, את כל ההוויה כולה, למרות שיש בה שינויים בתוכו, בתוך כל זה, לדעת שיש בה בתוכו עניין אלוקי אחד, בלתי משתנה, שהוא עומד ביסוד כל הבריאה כולה, כל ההוויה כולה. זה הדבר שמיוחד לנשמה של העם היהודי לדורותיו. לכן אנחנו קוראים עם המייחדים. אנחנו קוראים עם המייחד. המייחד את הקדוש ברוך הוא בעולמו. למרות שעולמו נראה לנו לכאורה כמשתנה, אבל הקדוש ברוך הוא לאלה ולאלה, מעל הכל, בתוך הכל, הוא בלתי משתנה. זה מובן הדבר הזה. ממש מודה לכם שהבנתי, כי אני לא הבנתי שום דבר. אני רק מדקלה מה שכתוב כאן. זה עם המייחדים. אני רוצה לחזור על דברי החכמים שמסבירים איך מייחדים. מייחדים, החכמים אומרים על ידי ששוללים מהקדוש ברוך הוא, שלושה דברים צריך לשלול ממנו. הדבר הראשון שצריך לשלול מהקדוש ברוך הוא, שהוא לא מוגבל. אנחנו מוגבלים. הקדוש לא מוגבל לא בזמן ולא במקום. אין לו הגבלה. ובכל זמן ובכל מקום, מעל הזמן ובתוך הזמן, אין לו הגבלה בכלל. אנחנו לא מכירים דבר כזה לא מוגבל, כי אנחנו מוגבלים. המציאות שלנו כבני אדם תמיד מוגבלת בזמן ומקום. אבל אנחנו שוללים מהבורא את את העניין האנושי, שהוא באמת מוגבל בזמן ומקום. אנחנו רואים, הוא לא מוגבל, לא בזמן ולא במקום. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו, למשל, אבותינו זה אברהם, יצחק ויעקב, זה אותו אלוקים, אני בדקתי באינטרנט. אל תגזים, עבר קצת זמן מאז. מה אתם אומרים? מה זה אברהם, יצחק ויעקב? עבר קצת זמן, מה אתם אומרים? אז איך זה יכול להיות שזה אותו אלוקים? אני שואל אתכם, למה אתם לא עונים לי? יפה מאוד. מה אמרת? הוא אותו אלוקים. מה לעשות? הוא לא משתנה. לא שניתי. וגם עם ישראל לא משתנה. הוא חי לנצח. הוא כאילו משתנה, אבל באמת העם היהודי הוא עם נצחי, הוא קיים כל הזמן. בפרטים אנחנו משתנים, במהות, בנשמה, אנחנו אותו עם כל הזמן. העם שהיה לפני אלפי שנים זה אותו עם שהיום, אני בדקתי את זה באינטרנט. הכל אני בדק באינטרנט, הכל כתוב שם. לכן כשאנחנו אומרים, שמה ישראל, זה לא הכוונה ישראל, שרוליק, בואי, אתה קורא למישהו שקוראים לו ישראל. ישראל זה כל עם ישראל לכל דורותיו שהיו ושיהיו. ושאוהבים ודאי, שמה ישראל. אותו עם, העם הנצחי הזה, כן. השם אלוקינו, השם אחד. אז זה דבר אחד. דבר אחד זה שהוא לא מוגבל, לא בזמן ולא במקום. נמצא בכל זמן, בכל מקום. הדבר השני, שהוא לא מורכב. אנחנו חיים בעולם מורכב, של טוב ורע, חומר וצורה, וכל מציאות מורכבת. זה המציאות שאנחנו חיים בה. אבל הקדוש ברוך הוא, אין בו את המורכבות הזאת. חכמים קוראים לזה פשיטות, פשוט, בלי שום מורכבות, פשטות שאין, אנחנו לא יכולים אפילו לדמיין לעצמנו את הפשטות הזאת. דבר פשוט, ואין בו את הניגודיות ואת המורכבות שאנחנו מכירים בעולמנו שלנו, בעולם שלנו. והדבר השלישי, זה מה שאמרת, הוא לא משתנה, זה משהו משונה כזה, לא משתנה. אנחנו במפלגת שינוי, אנחנו אנשים בעולם, כל הזמן משתנים, משתנים, משתנים. הוא בטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. הוא מחדש, כן? הקדוש ברוך הוא, כן? הוא מעל כל החידושים, מעל הכל, מעל כל המציאות המשתנה שאנחנו חיים בתוכה. אז זה העם המיוחד, זה הגדלות שלנו, נאמר, זה מה שהרב אומר כאן. הגדלות שלנו שאנחנו אומה שיש בה מימד אלוקי, נצחי, בלתי משתנה, קיים, לעד, אין לו, כל הזמן, כן? מצד שני, אנחנו חיים בעולם משתנה. הגדלות היא, נאמר, ומה מתבטא הגדלות? לראות בעולם משתנה את הבלתי משתנה, לראות את הנצח בעולם משתנה. קוראים לזה בלשון המודרנית ערכים, ערכים, ערכי נצח. שאתה חי בעולם שהוא, איך אומרים, העולם הזה שהוא אפילו אלמא דשיקרא, עולם ניגודי מאוד, עולם שבאמת יש בו הרבה טוב ורע וכל הדברים האלה, ויחד עם זה אתה מנהל חיים מוסריים, ערכיים, נצחיים, אלוקיים. לא פעם שואלים אותי, תגיד לי, התורה שלכם היא לא עתיקה מדי? אנחנו כבר דור מודרני. אנחנו כבר ב... אני כבר באמת לא יודע את המכשירים המודרניים החדשים. איפק, שמיפק, כל מיני אומרים לי, כל מיני שמות, רחמנא לצלן, לך תדע מה זה. אייפוד. אני לא יודע מה זה. אני אומר את זה בכנות, אני לא יודע מה זה אייפוד. לא יודע, מישהו כאן יודע מה זה אייפוד, יכול להסביר לי מה זה? לא יודע מה. אז אומרים לי, לפה, תשמע, אנחנו כבר מודרניים. מה, אנחנו צריכים לקרוא את התורה העתיקה הזאת שלפני 3,000 שנה? מה זה? זה לא רלוונטי בכלל. מה זה נוגע לחיים כל כך מודרניים? מתחדשים כל הזמן וכל הזמן. אני אומר בליבי, אני אומר גם למי שאומר, תשמע, זה הגדלות של התורה הזאת. היא נצחית. שכיבוד אב ואם זה גם למי שיש אייפוק. איך קוראים לזה? אייפוק. מה? כיבוד אביהם, מי שמע פעם על דבר הזה? אנחנו חיים בעולם נזיל כזה, אין ערכים, יש אייפוק, יש דור ראשון, דור שני, דור שלישי, החמישי, אבל איפה הנצח בתוך כל זה? איפה הערכים שבתוך כל זה? ערכי הנצח, איפה הצדק? איפה היושר? איפה היושר, אני אומר, מבחינת מה שהתורה, נתן לנו תורת אמת, חיי עולם נטע בתוכנו, איזה עולם? עולם נצחי בתוכנו, בתוך העם היהודי. אז זה נקרא עם המייחדים, עם שהגדלות שלו בא לידי ביטוי שאתה מנהל חיים של אומה, של הכלל ושל הפרט ושל משפחה וכל דבר, אבל כל זה על פי ערכים שהם ערכים אבסולוטיים, אלוקיים, נצחיים, ולא שייכים למודה כזאת או אחרת בעולם מתנדנד או נזיל, כמו שאנחנו רואים לכאורה בעולם מודרני. שדרך אגב, זה חיים לא קלים הדבר הזה. לא קלים. ראיתי פעם באיזשהו ספר כתוב שאנשים לפעמים חיים בקף קלע, קף קלע דרוגתקה כזאת, כמו דוד המלך, היה לו, כשהוא הרג את, את גוליאת, היה לו קף קלע, היה לו אבן בתוך כזה, לא יודע אם הייתי מילדים פעם, היו משחק כזה. לפעמים אנשים חיים בתוך קף קלע, מה זה קף קלע? אתה למעלה למטה, אתה למעלה למטה, כאילו אתה בתוך הקף קלע, זה חיים לא, מקיצוניות לקיצוניות. ממצבי רוח למצבי רוח, ממצב באמת קשה, זה לא דבר פשוט. כן, רצית לשאול משהו, כן.
כן, באופן מעשי, אדם יכול לשאול, יש מה ישראל השם כמו שלך, אז הרבה דברים לכל הכל המקומות, אחר כך שהוא לא מוגבל, לא בזמן ולא במקום, ואחר כך ש... וכל זה צריך להספיק, ויש אחרית, כן, גם אם אתה רוצה לחשוב על זה, ואתה רוצה להבין את המהות האמיתית של מה שאתה חושב, זה לוקח זמן. השאלה היא, מה זה צריך להתרכב?
תלוי מי אתה, תלוי מי אתה. כתוב על רבי יהודה הנשיא, שהוא, יש מנהג כזה, שים לב, שהדתיים, כשהם קוראים קריאת שמע, שמים את היד על העיניים. אתה שמת לב. מי למדים את זה? מרבי. מה?
האינטרנט.
ודאי שמה האינטרנט, מה אתה חושב שם? כל דבר לא נמד. אז רבי, כתוב, הגמרא אומרת במסכת ברכות, רבי היה לומד תורה, ושיעור רצוף של המון שעות, והתלמידים לא שמו לב, מתי הגיע קריאת שמע, למה עולה? אז הגמרא אומרת, לא שמת לב, כשהוא העביר את היד על העיניים, כך הוא עשה כרגע, אז הוא אמר קריאת שמע. במהירות. אז הגמרא אומרת, זה היה קריאת שמה של רבי. והגמרא אומרת שם במקום שאחד היה קורא, אחד... אומרת הגמרא, די, מספיק, כמה אומרים אחד? המלכת אותו, לא, גמרת, אתה לא צריך להאריך יותר מדי. רבי בשנייה היה ממליך את הקדוש ברוך הוא, בקריאת שמה. זאת אומרת, שאלה איזה מדרגה של אמונה יש לך לא רק בקריאת שמע, גם אחרי קריאת שמע וגם לפני קריאת שמע. אם אתה מאמין במציאות מלכו של עולם, שיש מלך לעולם, שהוא מנהיג את העולם כל הזמן, והעולם הכוונה, כל ההוויה כולה, כל הבריאה כולה, הטבע, מה שמעבר לטבע, הקוסמוס, כל דבר, אם אתה מאמין בזה, אתה מאמין בזה, אין בעיה להמליך את זה בשנייה. אתה עומד נוכח המלך כה שיביתי השם לנגדי תמיד. אתה, זה לא בקריאת שמה שיביתי השם, רק זה, קריאת שמה זה רק רגע, סידרו לך רגע כאן. אבל מצד האמת, האדם שיש לו אמונה, אצלו מציאות השם זה דבר כל הזמן, ודבר ודאי, זה לא דבר מסופק, זה לא צריך ללמוד אצל דוב ביגון, רגע, יש לו שש ליליות, הוא חי את זה, הוא נושם את זה כל הזמן, את מציאות השם ואת אחדותו. אז בשבילו להמליך את הקדוש ברוך הוא לא צריך זמן. הוא בשנייה הוא ממליך, כל הזמן הוא ממליך, רק מה? כאן מצווים עליו להוציא את זה מהפה.
זה חשוב את הקשר בין הפה לבין המחשבה.
אז המחשבה היא כל הזמן, אז אז הוא יתמוך. אתה היית פעם בעל מקצוע? אתה מבין במקצוע שעבדת בו? אתה צריך ללמוד את זה? אתה מבין בזה, אתה רק רואה את המכונה, אתה קלטת אותה בשנייה, קלטת את הדבר, נכון? תביא אדם לא מקצועי, ייקח לו שבועות בשביל להבין מה קורה כאן בכלל. נכון או לא? אז זה בדיוק, סליחה שנותן משל מהחיים. אדם שיש לו אמונה כל הזמן, הוא לא צריך להתחיל להתפלסף עם עצמו, עם אלוקים, כן, לא, וכמה ואיך, וכל הדברים האלה, זמן קריאת שמע. זה פועל יוצא מהמציאות שהוא חי בה. הוא נושם אותה כל הזמן. ככה באופן פשוט, העניין של קריאת שמע. והיהודי אומר את זה איך אומרים? ילד, אני הנכדים שלי. כל פעם שאני אומר, סבא, שלום, תגיד קריאת שמע. הוא ילד בן שנתיים, הוא כבר אומר שמע ישראל. בגיל שנתיים הוא כבר אומר שמע ישראל, הוא לא מבין מה שהוא אומר, אבל זה נכנס לו בנשמה הדבר הזה. וכשהוא גדל הוא מתחיל קצת להבין, וכשגדל עוד יותר הוא מתחיל עוד יותר להבין, אבל זה באופן פשוט. ולכן אמירת קריאת שמע לא צריך להתעכב, כשאדם באמת האמונה שלו היא אמונה ממשית, בייחוד השם, באחדות השם. וזה לא רק בקריאת שמע, זה בכל דבר הדבר. אבל רש"י אומר על החומש, לגבי קריאת שמע, הוא עובר מהמישור הפרטי למישור העולמי. והוא אומר שם במקום רש"י, שמע ישראל, השם שהוא אלוקינו, השם צריך להתכוון, ככה אומר בשולחן ערוך, המהווה את הכל כל הזמן. שון הוויה, שם הוויה, המהווה את הכל כל הזמן, השם אלוקינו, השם המהווה את כל, אחד, אומר רש"י, לעתיד לבוא, כל אומות העולם יכירו שהשם אלוקי ישראל הוא מלך ומלכותו בכל משלה. זאת אומרת, זה לא רק עניין פרטי שלנו בענייני האמונה, מציאות השם, ואחדותו, והשגחתו, ויכולתו, וכל הדברים האלה. אלא זה יהיה לעתיד לבוא נחלת האנושות כולה, העולם כולו. רש"י ככה אומר בפירושו על החומש. זאת אומרת, הוא עולה דרגה, הוא אומר, זה לא רק עניין פרטי האמונה במציאות השם, אלא זה עניין אוניברסלי, זה עניין עולמי, עניין כלל אנושי, שהיום האנושות לא בשלה לזה, עוד לא הגיעה למדרגה הזו. אבל לעתיד לבוא, זה יהיה העניין של... היום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, מה שאנחנו אומרים את זה בסוף עלינו לשבח, כן, בדברים. אז בוא נחזור, מהי הגדלות שלנו, של עם ישראל? שיש לנו נשמה אחדותית, אנחנו רואים את הנצח בתוך העולם המשתנה, אנחנו מנהלים חיים לאומיים, משפחתיים, פרטיים, על פי הגישה האחדותית הזאת, האלוקית הזאת, האמיתית, חיי עולם נטע בתוכנו, אנחנו מנהלים את זה בעולם משתנה, דווקא הפוך בדיוק. שעל פניו נראה לא אחדותי ופירוד ומוגבל וכל הדברים האלה, ואנחנו בתוך כל זה, בתוך כל המציאות המורכבת הזאת. זה מובן הדבר. זה גדלות עצומה. הגדלות האמיתית היא, זה לא לחיות באיזשהו חממה, באיזה מקום שאתה מתנתק מן העולם, אני יודע, חי לך בדמיונות, בהזיות, או באני לא יודע במה, מתנזר. כמו שאמר לי פעם תלמיד שלמד כאן לפני הרבה שנים, שהוא בא מישראלי, שהוא עשה טיול בתאילנד. תאילנד? תאילנד, כן, בתאילנד. ושם הוא אמר, הוא הרפתקן כזה, אז הוא אמר, אני רוצה לדעת, מה קורה לנזירים הבודיסטים? אז הוא הלך והסתגר בחצי שנה במסדר בודיסטי, והוא מחכה, נו, אני רוצה לראות את האלוקים, נו, את הנצח. איך קרה לנירוונה או משהו כזה, שם כזה, שזה חוויה... רוחנית כזאת. על אחרי חצי שנה, הוא לא קורא שום דבר. הוא עובר כל מיני הזיות, כל מיני זה, אבל הוא מרגיש שזה לא קורא שום דבר. אז הוא בא למדריכים שלו, שם, נו, נו, נו. אז הם שואלים אותו, מאיפה אתה בא? אני בא מרסיס, אתה יהודי? מה אתה עושה כאן? מה אתה מחפש כאן? את ההזיות, את הדמיונות, את ה... אצלכם, אתם, אין לכם את התורה שלכם, שם תמצא את האמת של אלוקים, כאן אתה, הוא באמת הגיע איכשהו למכון מהיר, ברוך השם, הלך, גדל היום, כן, מנהל לו משפחה, בית, כל זה, ועל פי תורת השם, הוא רואה את הנצח כל רגע ורגע, בבית שלו, בעבודה שלו, וכל מה שהוא עושה, זה מובן. זה יהיה נחלת גם האנושות לעתיד לבוא. האנושות כולה תחיה לפי ערכי נצח. לא איזה אמת יחסית משתנה מתרבות לתרבות, ממקום למקום, אלא האמת של הקדוש ברוך הוא שהיא באה לידי ביטוי ממשי בתורה, בתורתנו הקדושה. כן? האמת הזו של כיבוד אביהם, של לא תרצח ולא תגנוב וכל הדברים האלה, שזה מיוחד לומר לעם ישראל היום, לעתיד לבוא, אומות העולם יראו בזה, זה, אלה הם החיים האמיתיים שצריך לחיות אותם, הצודקים והאמיתיים. זה מה שרש"י אומר לגבי העם. זאת אומרת, זה גדולתנו. הגדולה שלנו, גם הגדולה לא רק שלנו כאומה, אני אומר גם כל אחד מאיתנו. באיזה מידה הוא מצליח לחיות בחיים העכשוויים האלה, המורכבים האלה, הלא פשוטים האלה, לחיות על פי ערכי נצח, על פי האמת האלוקית. למה? אנחנו עם אחדותי, אנחנו לא מחלקים את העולמות, זה לחוד וזה לחוד. אנחנו מבדילים בעולמות, זה נכון, אבל לא מפרידים בין העולמות. יש להבדיל בין קודש לחול, ביום שבת, לשאר הימים, אבל גם שאר הימים הם קשורים לשבת. הימי החול זה לא מחוץ להשגחה האלוקית או משהו כזה. כי ששת ימים, מי ששומר שבת, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. ששת ימי המעשה הכבוד. דווקא בגלל שיש לך את השבת הזו, שאתה, יש לך מפגש עם, עם העניין האלוקי, עם העניין האחדותי, עם העניין הנצחי, אתה יכול להציל מזה על ימי המעשה, על ששת ימי המעשה, ולראות בזה את, את העניין. זה מובן הרעיון הזה. אז זה הגדלות שלנו. הגדלות של עם ישראל, שאנחנו חיים, חיים אחדותיים, רוחניים, ערכיים, בעולם משתנה, עולם שהוא לא כזה בדיוק. ואנחנו מאירים את העולם באותו אור אחדותי, שזה, לכן ישראל משום לנר, נר ישראל, יש ביטוי כזה בחז"ל, נר ישראל, נר דוד, האדם משול לנר, כי נר, מה זה נר? נר הוא מאיר, אור זה דבר רוחני, הוא מאיר את הכל, הוא רואים את הכל כדבר אחד, אתה מדליק כאן מנורה, אתה רואה פתאום את כל החדר כהוויה אחת, אתה בחושך, אתה לא רואה שום דבר, זה מובן הדבר, הרעיון הזה, לא הבנתם, אבל לא נורא, לא נורא, יש לך שנים, לאט לאט. אז זה הגדלות שלנו. עכשיו בואו נראה את זה כיצד זה בא לידי ביטוי בכתובים. נשמתנו מקפת עולם ומלואו, מצגת אותו על בסיס אחדותו העליון. רואים עולם אחדותי, עולם אחד. משום כך היא בקרבה הנשמה שלנו תמה והיא כוללת, היא כללית, היא שייכת לכל. אין בה כלל אותם הניגודים והרכבות השונות הרגילים בנשמות עם ולשון. גוי אחד אנחנו, אחד כייחודו של עולם. כמו שהעולם הוא אחד, ככה גם אנחנו, גוי אחד. גוי אחד בארץ. דיברנו על זה בשיעור הקודם, שהאחד הזה מתגלה דווקא בארץ ישראל. בגלות אנחנו עם אחד מפוזר ומפורד. בארץ ישראל אנחנו גוי אחד. זה עומק טבענו, זה הטבע של העם היהודי. עומק טבענו הרוחני שיש בנו בכוח. זאת אומרת, זה הנשמה של כל יהודי ויהודי. נשמה אחדותי, נשמה תמה, נשמה כוללת. אבל כל זה בכוח. זה לא מספיק שנולדנו עם נשמה כזו. צריכים להוציא את הדברים האלה מן הכוח אל הפועל. וכמו שאומרים, זה לא מספיק שנולדת עם כישרונות. אתה צריך גם לגלות את הכישרונות האלה. נכון. הטבע הזה מוטבע בנו, הטבע של התפיסה האחדותית, הנשמה האחדותית וכו'. אבל מה זה יעזור אם אתה לא מוציא, לא מגלה את זה בפועל, בחייך, במעשיך, בדיבוריך, בכל דבר ודבר. אז האתגר שלנו להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. זהו עומק טבענו הרוחני שיש בנו בכוח, והדרך ההיסטורית, כאן הוא עובר למישור ההיסטוריה הכללי, שלנו הולכת מהלכו בדרכים שונות, בדרכי אורה, אבל הדרכים האלה עוברות בין הררי חושך וצלמוות. לא יודע מישהו פעם נסע במנהרת לגוש עציון. מישהו נסע במנהרה לגוש עציון פעם? מה יש בקצה המנהרה? מה אתה אומר?
היה באינטרנט.
החיים, אנחנו לפעמים נוסעים, גם באופן פרטי דרך אגב, בין מה שנקרא הארת פנים והסתר פנים. אתה נוסע באור, פתאום נכנס למנהרה. אז יש כאלה שבתוך המנהרה נכנסים לבעלה. אומרים, וואי, נכנסתי לחושך. אני בדקתי, אנחנו ממשיכים לנסוע. המכונית ממשיכה לנסוע. אז מי שיש לו אמונה גדולה, תוך כדי נסיעה הוא לא מאבד את העשתונות, הוא לא מבועל, מה הוא עושה? הוא מחכה עוד כמה דקות, נגיע לקצה המנהרה. אבל מי שאין לו אמונה, הוא באמת בבעיה. לפעמים אנחנו, כל אחד מאיתנו, חיים במציאות של מורכבת של אור וחושך, ויהי ערב ויהי בוקר. אבל יום אחד, הערב והבוקר, האור והחושך, כל הדברים האלה זה לא, זה הייחוד, זה האחדות, זה, אנחנו עברנו 2000 שנות מנהרה עכשיו בגלות, אנחנו דרך אגב בקצה המנהרה כרגע, רואים את האור כבר בקצה המנהרה, 2000 שנה היינו עם מפוזר ומפורד בין העמים, אבל היינו בעלי אמונה שבקצה מנהרת הגלות, מה יהיה? איפה, באיזה עיר? ירושלים. אנחנו בקצה מנהרת האור. דוגמה רק אני אומר. זה מה שהרב אומר כאן, ביטוי, תראו את זה, יש לו לשון ספרותית מאוד עשירה, מאוד מצייר, אומר כאן. את מהלכו בדרכים שונים, בדרכי אורה, העוברות בין הררי חושך וצלמוות. בין הערים האלה, בין המקומות החשוכים האלה, אנחנו הולכים בדרכי אורה. איך זה? איך הולכים בדרך אורה בדרכים כאלה? יש מכון אורה, אני מבין עכשיו. מכון אורה. זה עניינו של עם ישראל. הוא מדריך אותנו להוציא את עומק טבע הוויותנו מן הכוח אל הפועל. הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד. מוציא מן הכוח אל הפועל את אותה גישה אחדותית, תפיסה, השגה. כי הדברים הקטנים הנדרשים לכל עם ולשון בעצם עניינם, כמו ענייני כלכלה, ביטחון וכל הדברים האלה, הינם תבועים בנו במטבע הגדולה של כללותינו. זה לא עניין פרטי, אלא זה עניין כללי, לא רק כלל לאומי, אלא עולמי בכלל. כן. כל דבר קטן שנעשה בעם ישראל, בפרט בארץ ישראל, זה כבר נהפך לדבר כללי, לא לדבר פרטי כזה או אחר. עשית עלייה, עשית דבר עולמי. מישהו עשה כאן עלייה פעם? אף פעם. עשית עלייה, עשית דבר עולמי. למה? כי הכל אצלנו אחדותי. וכל מה שנעשה בעם ישראל מקרין לכל ההוויה כולה, לכל הבריאה כולה. הלכת לצבא, זה לא עניין פרטי. אתה לא לגיון הזרים. בצרפת היה דבר פעם כזה, לגיון הזרים. שכל אחד הלך להרוויח קצת כסף, אני יודע, הוא ברח מאיזה בעיה, אז הוא הלך לגיון הזרים. לא, זה לא, אתה הולך לצבא, אתה כבר עושה דבר, אתה ציוות השם, אתה עניין עולמי, עניין כללי. אתה מתחתן, יש כאן מישהו שהתחתן פעם? אתה בונה, לא בונה רק את עצמך, אתה בונה את האומה, אתה בונה את העולם, אתה לעניין כללי הדבר. הכל מתהפך לדבר אחדותי, דבר כללי. למה? כי התפיסה היא תפיסה אחדותית מערכתית. אתה לא לבד, אתה לא בודד, אתה לא, אתה חי בעולם, אתה חלק מהעולם, אתה לא אלה יצור פרטי, בודד ומסכן באיזשהו מקום. זה התפיסה היהודית. לכן הוא אומר, כל דבר שבעמים אחרים, בתרביות אחרות, נראה כדברים פרטיים ולא לא מתחברים, אצלנו הכל נהפך לכללי. גם הפרטים נהפכים לדברים כלליים. אי אפשר לנו לקצוץ ענף אחד מעץ חיינו הגדול, ולהגיד, זה הכל, הענף הזה, זה הכל, לא נכון. דרך אגב, זאת תופעה שקיימת אצל הרבה אנשים, לצערי הרב צריך לתקן. אנשים לפעמים תקועים באיזושהי בעיה פרטית, ונדמה להם שהבעיה הפרטית זה כל העולם כולו. כל העולם כולו זה הבעיה הפרטית שלו. ולא מעניין אותו שום דבר, רק הבעיה הפרטית שלו מעניינת אותו. הוא חושב שזה העולם. וכמו שפעם פגשתי איזה יהודי אחד שהוא חולה במחלת סוכרת. מהבוקר עד הערב, מה הוא מדבר, אתם חושבים? אה? על המחלה שלו. כל הזמן. סוכרת, סוכרת. איזה כדורים, איזה דיאטה, איזה זה. פשוט שואל אותו, תגיד לי, מה זה העולם? מה, אתה לא יודע, סוכרת. כאילו, כל העולם זה הסוכרת שלו. כולו בחור המנעול שלו, בדבר הקטן שלו, וככה הוא רואה את העולם דרך הבעיה הפרטית שלו, וכאילו כל העולם כולו זה הבעיה הפרטית שלו. זה לא הראייה יהודית. הראייה היהודית היא ראייה כוללת. בעיית הסוכרת שלך זה לא עניין פרטי, זה עניין ממשך לכולם, זה פרט מתוך הכלל. לא יכול להיות שאיזה פרט יהפוך כלל, הענף פתאום יהפוך לכל העץ כולו. דרך אגב, גם בתורה זה ככה. לפעמים אדם הוא איזו חסיד של חסידות זאת, חסידות אחרת, יכול להיות חסידות חב"ד, או ברסלב, או קופניק, או לא משנה. אתה רואה אותו כל היום לומד, כל הזמן, יש חבדניקים למשל, לא כולם דרך אגב, אמר לזכותם, יש כאלה הרבה חבדניקים תלמידי חכמים, לומדים גמרא, לומדים משנה, לומדים הלכה, לומדים, התורה היא עץ חיים מי למחזיקים בה, היא עץ שלם. לפעמים אתה, אני רק אתן דוגמה, אני לא רוצה להכליל בשום פנים ואופן, אבל לא פעם אני פגש אחד, מה הוא לומד כל היום, מה בחבד לומדים מי יודע?
טניה,
מה עוד לומדים? טניה, מה עוד לומדים? טניה, מה עוד לומדים? טניה, מה עוד לומדים? חביבי, ענף זה לא הכל, טניה הוא ספר חשוב מאוד. אין ספק, זה ספר שמעצים מרוחו על מי שלומד. אבל אם אתה לומד כל היום טניה וכל החיים טניה, אתה בענף ואתה לא בעץ. יש הבדל אם האדם הוא בעץ. שהוא הרבה ענפים, הוא בעל פירות ובעל פירות, פירות ופירות. מה שהוא עוסק בפרט אחד, באותו דבר גם בחסידות ברסלב. אני לא יודע מה הספר שם שלומדים, ליקוטי מה?
מורה.
ליקוטי מה?
מורה.
ליקוטי מי? מורה. בסדר, ליקוטי מורה זה ספר אדיר, אין ספק. אבל זה לא יכול להיות, הענף הזה לא יכול להיות תחליף לכל העץ. לא יכולה תלמד ליקוטי מוהר"ן ולא תלמד הלכות שבת, איך לקיים אותה. ולא תלמד תנ"ך, ולא תלמד גמרא, ולא משנה. דוגמה אני אומר. אז זה מה שהוא אומר כאן הרב. אנחנו לא יכולים, בתפיסה האחדותית שלנו, להתאפס לענף. ולהגיד, הפרט הזה, זה הכל, הפרט הוא הכל. זה לא נכון. הפרט הוא חלק מהכל, אבל הוא לא הכל. נראה את זה בתוך. אי אפשר לנו לקצוץ ענף אחד מעץ חיינו הגדול והענף, ולתת לו מהלך ויניקה בפני עצמו ולהגיד, זהו, הענף הזה זה הכל. אנחנו יש לנו תפיסה כוללת. אחדותית, לכן אומרים חכמים, מי שרוצה להיות חכם צריך ללמוד תלמוד. למה תלמוד דווקא? למה הגמרא היא היצירה הכי 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 בעלת השפעה לאורך כל אלפי השנים על העם היהודי? למה? כי היא כוללת, התלמוד כולל בתוכו את הכל. למה קוראים תלמוד בבלי? כי הוא בלול מהכל, כי הכל נמצא בו. תנ"ך ומדרש ואגדה והלכה ונסתר ונגלה וכל הדברים האלה נמצאים בתוכו. לכן בישיבות לומדים תלמוד, כי התלמוד זה, הייתי אומר, הגזע או השיבר הראשי, הזרם הראשי של תורת ישראל, כי היא כוללת את הכל, והיא לא איזשהו ענף, שהענף הזה הוא לא כולל את הכל. זה מובן. אותו דבר אנחנו. אנחנו כעם אחדותי, אנחנו לא יכולים להתאפס לאיזה פרט ולהגיד, זהו, הפרט הזה זה. אנחנו, יש לנו ראייה מערכתית, ראייה כוללת, ראייה אחדותית. זה הנשמה שלנו, זה המהות שלנו. ואם זה לא ככה, אם אנחנו נתפסים לאיזה פרט, אז אנחנו הולכים נגד נגד המהות שלנו, נגד האישיות שלנו. זה הדברים שהרב אומר כאן. כל היש שבנו, אם אנחנו הולכים רק על דבר אחד ולא על ראייה כוללת, שבנו יתעורר ויתנגד על זה במלוא עוז כוחו הפנימי והרגשת עצמיותו. הדרך הארוכה שואפת להקמה גמורה לתחייה אותנו ואת כל אשר לנו, את הכל. צרור לא ייפול ארצה. מה זה צרור, מי יודע? אבן קטנה. הכל חזי להצטרופה. הכל מצטרף. שום פרט לא הולך. שולחן ארוך. פרטי פרטי פרטים של הלכות ומנהגים וכל, הכל מצטרף לעניין אחד. קו אחד מקווי קווי פלסטר, פלסטר פני לאומנו לא ניתן למחור. תראו איזה ביטויים חזקים. איננו חזקים מרוח הזמנים. היום אנחנו חיים בעולם של זמנים. מתי חדשות? מי יודע? מי יודע, אתה אחד השור?
כל
היום. אדם חי ב... כאילו הוא חי בלוח של זמנים. מחדשות לחדשות, מכותרת לכותרת, מעיתון לעיתון, מזה לזה. כאילו אתה נמצא באיזה מציאות של זמן מתחלף. ואם הכותרת של היום הייתה של אתמול, הסגרו את העיתון, גמרנו. כאילו אנחנו נמצאים במציאות שקוראים לזה בחיים שלנו סרט, בסרט. אתה חי בסרט. אז אם הסרט חוזר על עצמו, חבל על הזמן. כל הזמן צריך משהו חדש. פתאום אומר כאן הרב ההפך בדיוק. מה הוא אומר? אנחנו גדולים מהזמן, גדולים מהכותרות, גדולים מכל הדברים המשתנים האלה. אנחנו בנצח. לא שאנחנו לא מתייחסים לכותרות, אבל רואים את הכותרות בעיניים נצחיות, עין בעין אנחנו רואים את זה. כשאתה רואה תופעה, אני יודע, כמו היום על הפרק עומד כרגע המהומות האלה במצרים, הדברים כאלה, אז אם אתה מסתכל רק על הכותרת וזה, אתה מודאג, אתה אומר, אתה לא יודע מה קורה כאן, מאיפה זה בא, מאיפה זה מתחיל, איך זה יסתיים. אתה נמצא במציאות מסופקת מאוד, מבולבלת מאוד לפעמים. לפעמים גם מדכא מאוד, כשאדם רואה את הדברים האלה. אבל אם אתה מסתכל עין בעין, דיין בעין האלוקית, העין האנושית, יש לך עין אנושית. אבל אתה רואה את המציאות המשתנה הזאת בראייה אלוקית, ראייה של נביאינו, חכמינו, וכל זה אתה מסתכל ואומר, בראבו, בראבו, בראבו. למה? היה פעם מציאת מצרים, נכון? יצאנו מצרים. מה זה היה מצרים? מקום טוב או לא טוב?
גרוע.
אה?
גרוע.
למה קוראים למצרים מצרים? לשון צרות. ודאי לחיות במצרים זה לא קל הדבר הזה. יש שם מהומות, בסדר, זה טבעי שיהיו שם מהומות. מי שחי במצרים זה. אבל לא רק זה, אתה אומר, כל המהומות במצרים זה חלק מתהליך גאולת האנושות, גאולת העולם, גאולת האומה, גאולת... כל זה זה חלק של איזשהו, איזה התעוררות לתקן משהו בעולם. לא יודע מה הקלקולים של המצרים, יש שם בטח הרבה קלקולים. אז כל הדברים, התסיסות האלה, כל המהפכות האלה, כל הדברים האלה, זה לא איזה דבר נקודתי. זה איזשהו דבר מגמתי לתקן עולם ומלכות שדי. הכל הולך ומתקן, הכל הולך ומתקן. איך אומרים יהודי? הכל לטובה. שמעתם בטח את הביטוי הזה. הכל לטובה. מה הטוב בזה? אני לא יודע. אני לא יודע מה הטוב בזה. נכון. אבל המגמה היא לטובה. אני חי בגישה אופטימית. לא שאני מטמין את ראשי באדמה, חס ושלום. אלא אני אומר, אם יש משבר באיזה מדינה, כמו המדינה הזאת או משהו כזה, בוודאי שזה יוליד המשבר הזה דבר טוב לעם ישראל, לאנושות, למשהו כזה. זה משהו לגמרי אחר מאשר האדם נכנס לאיזה ייאוש או לאיזשהו דיכאון או משהו כתוצאה משבר כזה או אחר. זה מובן הדבר. הראייה שלנו היא ראייה אחדותית. מגמתית. יש לנו ראייה, זה נקרא ראייה רוחנית, נאמר. רוחנית, הראייה הרוחנית במהותה היא רואה את המגמה הפנימית שקיימת בהוויה כולה, במציאות כולה. זה הראייה האחדותית. והראייה השטחית או החומרנית, היא לא רואה את המגמה, היא רואה את התופעה, אבל היא לא רואה את המגמה. היא רואה את המשבר, אבל היא לא רואה מה טמון בתוך המשבר הזה. לאן זה הולך, לאן זה מגיע. זה מה שמאפיין מיוחד לעם ישראל. אנחנו מעל הזמן, ואנחנו רואים את נקודת הזמן, רואים את הנצח שבתוך הזמן, את המגמה הנצחית שבתוך הזמן. כן, בבקשה.
איך אפשר שמישהו שיש לו מחלה, שאמרת, זה יהיה לתורה, מה
הייתי טוב מזה? סופר לך סיפור ותלמד מזה. אכן, אתה צודק, אדם לפעמים הוא לא עלינו חולה מחלה כזאת או אחרת, לפעמים גם מחלה סופנית שהוא לא ראה שייצא מזה משהו. אז מה טוב בזה? מה אני אומר זה צערי רב, אני אומר גם מחיי משפחה כאן, שאתמול הייתי צריך להתמודד מול שאלה כזאת שלא יכול לפרט, אבל שזה לא אותי, מה טוב בזה? מה טוב בזה שהנכד נפטר? מה הדבר הטוב בזה? לא לכל אחד אפשר לענות באותה לשון, תלוי באיזה מצב הוא. שאם אדם הוא כל כך בצער, באבלות ודברים כאלה, הוא גם לא מקשיב לך, הוא לא... אין... מנחמים את האדם בשעה ש... כן, שהוא עונן, שהוא לעובד. אבל אתה שואל אותי, אני אספר סיפור מרבי עקיבא, שמעת על רבי עקיבא? חז"ל מספרים לנו סיפורים לפעמים, והסיפורים האלה הם סיפורים שבאים, רגע, זה מים בשבילי היום?
כן, זה אין סוכר.
אם?
אם?
אין סוכר. אני אספר סיפור אחרי, לפי הברכה לא תבין את
הסיפור.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אמן.
זה באמת טוב משהו, הכל נהיה בדברו. בדברו של מי?
והמזכיר.
הרבי עקיבא, הגמרא אומרת לנו הלכה גם. אדם חייב לומר על כל מה שבא לה בחיים, כל דוד רחמנה לתו אבי. כל מה שעושה אלוקים לתרגום, עושה את זה לטובה. ככה הגמרא מלמד אותנו, אבל היא מלמד דרך סיפור. מה הסיפור? הסיפור ידוע, הגדה ידועה. שרבי עקיבא היה אדם שבאמת מסר את נפשו על הפצת תורה. הוא היה הולך ממקום למקום, מלמד תורה, בתקופה מאוד קשה שהרומאים אז גזרו גזרה שכל מי שילמד או ילמד תורה דינו מוות. ואכן תפסו את רבי עקיבא והרגו אותו, ומה מוות אכזרי מאוד, ושרקו את מסמרו בתורו בסריקו של ברזל, ובקיצור. אז, אבל הגמרא אומרת שרבי עקיבא היה הולך, ואנשים פחדו מרבי עקיבא, למה? כי אם הרומאים ידעו שהוא בא לאיזה עיר, אז הם היו אחר כך מאנישים את כל העיר. אז הוא בא לעיר אחד, אמרו לו, רבי עקיבא, אלא, אתה לא יכול להיות אצלנו, ללון אצלנו. טוב, מה יעשה רבי עקיבא? מתי התחיל ללמוד רבי עקיבא, אתם חושבים? אה? ואיזה גיל הוא התחיל ללמוד?
40.
כמה שנים הוא למד, מי יודע?
24.
40. לא 4 ימים במכון מאיר, כן, כמה? 40 שנה הוא למד! ו-40 שנה הוא לימד. יש לנו איזו פרספקטיבה קצת על החיים. אז הוא היה כבר בן 80 בערך. הוא בא לעיר, מסכן, ופעם לא היו מכוניות, היו חמורים. אז הוא היה בעל חמור. אמרו לו, תסתלק מכאן, אתה מסכן אותנו וזה. מה עושה רבי עקיבא? מה אומר רבי עקיבא? מה הוא אומר לעצמו? כל דוד רחמנה, אתה רבין. אם אלוקים גזר ככה שיגרשו אותי מכאן, הכל לטובה. הוא ראה את הטובה. הוא לא ראה, הלך לישון בשדה. מישהו פעם יצא לו לישון בשדה ככה, תחת כיפת השמיים, מסביב תנים, זאבים, כל מיני חיות. זה נעים הדבר הזה? לא, הלך לישון. היו לו 3 דברים. החמור שהוא היה רוכב עליו, היה לו נר, כי הוא למד כל הלילה כמעט. היה לו נר, ובא הרוח, קיפתה לו את הנר. קיפתה לו את הנר. מה יכול להגיד? הוא רוצה טוב שהוא לומד תורה בלילה. בא הרוח ועשתה לו הפוך על הפוך, קיפתה לו את הנר. אני נראה, אתה כמו רבי עקיבא. כל דוד רחמנה לטוב. והיה לו תרנגול. פעם לא היו שעונים משורים, עם איך קוראים לזה, עם כל המנגוננים האלה. כל אדם היה לו תרנגול, והיה סוחב איתו תרנגול, שיעיר אותו בבוקר, לפנות בוקר. נותן השיח ובינה. בא החתול, טרף לו את התרנגול. מה אומר רבי עקיבא? אבל הרי, זו תשובה לשאלה שלך. הרי זה טוב? זה טוב, אני אומר לך. שואל אותך. עכשיו הוא ישן עד 9-10 בבוקר, מסכן, אף אחד לא יעיר אותו. זה לא טוב. אז איך הוא אומר כל דוד רחמנה לתאבין? עכשיו אני שואל את רבי עקיבא, יש כאן מישהו כאן שהוא רבי עקיבא במקרה? רבי עקיבא היה לו אמונה גדולה בקדוש ברוך הוא. וגם שהיו דברים כאלה שאתה אומר, דברים קשים מאוד. הוא אומר, כל דוד רחמנה לתאבין. למה? כי זה באמת ככה, לא בגלל שאני עושה תרגיל פסיכולוגיה על עצמי או משהו כזה. כי זה באמת ככה, האלוקים עושה את הכל לטובה. זה שאתה לא רואה את הטוב שברע, הבעיה בך, החיסרון שבך. אתה לא מספיק בוגר, לא מספיק חכם, לא מספיק מאמין, לא מספיק תופס את המציאות לאמיתה. ואתה מסתכל באופן פרטי, באופן חלקי, באופן, לא באופן עמוק ולא באופן כללי, ורואה את הפרטיות שלך. אתה אומר, מה, אתה דבר גם אפילו במשפחתם. אנחנו לא יודעים. אנחנו באמת לא רואים מה הטוב שבזה שתינוק נפטר בגיל כזה, ואיסורים כאלה, ודברים כאלה. מה הטוב בדבר? לא רואים. אבל המגמה מסתתרת בתוך המציאות הזאת. וצריך לגלות אותה. להיות בעיניים של רבי עקיבא כזה. נכון, למחרת בבוקר הוא קם רבי עקיבא, והיה פתאום התגלה לו שכל מה שלא היה טוב, היה לטובה. גירשו אותו מהר, בא גדוד של רומאים, ושם חיפש אותו, היה יכול להרוג אותו. ואם הוא היה בשדה, אז החמור היה נוער, הנר היה דולק, אתה רואה, קורא, תופסים אותו, היו שם, שלחו, חיפשו אותו בשדות, אז לא מצאו. פתאום הוא אומר, איי, עכשיו אני רואה מה אתה. זה כמו ירידה לצורך עלייה, שבסוף העלייה, אתה מבין שהירידה הייתה לטובה. בהתחלה אתה לא, בירידה לא ראית שום דבר. אבל בסוף הסתכלת אומר, וואי, וואי, וואי. אם לא הייתי פה, גם לא הייתי פה. כמו שאני אומר לתלמידים במכון מאיר. אם לא היית שם, אני לא רוצה להגיד מה. לא היית מגיע למכון מאיר, מה אתה, אתה יודע מה אתה צריך. אבל לא תמיד רואים את זה. לא שזה לא קיים, זה קיים, אבל צריך לפתוח את העין. לראות שהכל באמת לטובה. זה מה שהוא אומר כאן.
כמו יערות הגשם.
מה זה יערות הגשם?
שהם כל הזמן עולים ועולים ועולים על מנת לתת שירד גשם. ושמורידים אותם הם חסרים לנו.
כל הכל לטובה. שיהיה לנו יום טוב, רבותיי.
אמן.